טוב, בוקר טוב, אנחנו ברוך השם לומדים דרשת קהלת, סיימנו, השלמנו פעם שעברה את הפתיחה במוסד הרב קוק, אנחנו בעמוד קופי ג' הרמב"ן דיבר על זה שמחבר קהלת, זה שלמה שנקרא קהלת, לשם שנקלה בנפשו החוכמה, ויש אומרים ש... אחרי שקיבל את החוכמה במתנה מהשם, עשה סעודה גדולה ואז דרש במקהלות עם בשלושת הספרים, קהלת, משלי, שיר השירים, כן, שעשה סעודה גדולה להיגמרה של תורה. ויש אומרים שאת שיר השירים כתב תחילה, דברי הזמר בזמן הנערות, שבכן אדם כשהיה נער היה אומר דברי זמר, הגדיל אומר משלים, משלי, ואת קהלת אמר לבסוף כשהזקין, כן, כשהזקין אומר אבלים. אז למדנו שזה רק כן, וזה חוץ מספרים אחרים של שלמה, אבל למדנו שרק זה רק התבנית החיצונית כמובן של הדברים, כאילו כדברי זמר, משלים ואבלים, אבל עדיין צריך להבין מה באמת המסר הזה החשוב, החיובי שיש בהבלים האלו ששלמה בא ללמד בספר קהלת. ועכשיו לזה ניגש הרמב"ן, כן, הוא סיים שבחיזוק לדעה הזאת ששלמה אמר את קהלת רק שהזקין, כן, הגדיל, הזקין אומר אבלים, ממדרש שהמדרש אומר שרק אדם כמו שלמה שחכם ועבר את כל ענייני העולם הזה, כבר את כל התענוגות העם ואת כל מה שאפשר למצות מהעולם הזה ומיצה, רק ממנו אפשר לקבל את האמירה שהכל הבל. כי אדם שעוד לא ניסה שום דבר, לא נוסע בשום דבר, אז עדותו בטלה בזה. אבל הוא חכם מתוך הניסיון, אז זה ככה מסייע מן, סיוע מן הכתוב, ממדרש אחר לאותו מדרש שאומר שזקין אמר אבלים. אבל מה באמת העניין של זה? אז עד כאן זה הפתיחה, מכאן באמת להבין את הדבר הזה, הרמב"ן ירחיב. נראה שאלה גדולה, תמיהה גדולה עכשיו על המסר של דברי קהלת, ואחר כך כל הדרשה היא להסביר באמת, להיות תשובה לשאלה הזאת. נלמד שלושה מסרים עקרוניים ששלמה רוצה ללמד בזה. אומר הרמב"ן, עכשיו זה העניין השני, השאלה. שאלה, תמיהה גדולה לספר קהלת. והנה שלמה, השליט, היכול, החכם, חיבר כל הספר הזה להיות מהביל כל העולם ולמור לנו כי הכל הבל גמור, כן, מתחיל מהטבע, מהכללים כמו שאנחנו נראה, ואחר כך עובר גם כן על כל מעשה האדם והכל הבל. אומר הרמב"ן, יש לנו לתמוע ממנו תימה גדול, כן, אם הכל הבל, כל העולם הבל, חיבור שלם כותב שלמה להראות איך הכל הבל, אם כן הבורא אותו פעל פועל בטל ושל אבל וריק, ואין ראוי לחכם שיפעול פועל בטל ואף כתמים דעים. איך ייתכן דבר כזה? שלמה, אתה כותב לנו ספר שם שהעולם כולו בטל, אז זה קושיה חלילה על היוצר. כל חכם לא יעשה פעולה בטלה, כל שכן השם תמים דעים שלא יפעל פועל בטל. וראוי לנו שנאמר לשלמה מה שאמר אותו עם הארץ לרבי שמעון בן אלעזר, לך לאומן שברא אני ואמור לו כמה מכוער כלי זה שעשית, כן, ככה זה מה שיוצא מדברי שלמה, וחלילה שעשה כלי מכוער. ועוד איך אמר שלמה על כל העולם שהוא הבל, והבורא ברוך הוא מתפאר בעשייתו, כמו שאמר, הנה עשיתי את השמיים ואת הארץ בכוחי הגדול ובזרועי הנטויה. רב שבל מביא פה למטה שזה לא פסוק כצורתו, זה חיבור של שני פסוקים. כן, ב... כותב, בירמיה כתוב, אנוכי עשיתי את הארץ, ויש שם את הסיום בכוחי הגדול ובזרועי הנטויה. ומקום אחר בירמיה, זה בירמיה כבזיין, מקום אחר, הנה אתה עשית את השמיים ואת הארץ וכוחך הגדול ובזרועך הנטויה. והתחלף לו מגוף שני לגוף ראשון, זאת אומרת, התחלף לו שהוא חיבר פה את שני הפסוקים האלה. כן, אבל כל פנים, השם בפסוקים האלה מתאר שיצירת עשיית השמיים והארץ זה בכוחי הגדול, בזרועי הנטויה. כן, ואומר, ואל מי תדמיוני וישווה אומר קדוש, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. כן, אז יש פה, כן, פסוקים שמרוממים את, כן, את, את הקדוש ברוך הוא, שאין שווה ודומה לו, ושאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, שבח גדול. אז הבורא מתפאר ביצירת העולם, ושלמה אומר שהעולם זה יצירה חסרה, שכולה הבל ולא שווה כלום. ויש כיוצא בזה הרבה שהבורא ברוך הוא משתבח ביצירת שמיים וארץ. כן, בוראן משבחן ומי מגנן, בוראן משבחן ומי ייתן בהם דופי. כן, מביא פה בהערה שזה לשון המדרש בראשית רבה, אם הבורא משבח, איך מי ייתן בהם דופי? ושלמה ייתן בהם דופי. ואם נאמר, כן, זה קושיה עצומה, רמב"ן מציע איזשהו תירוץ, אבל אינו כלום. כן, אם נאמר כי שלמה אינו מעביל את השמיים אלא אומר תחת השמיים, כן, כל מה שתחת השמיים הבל. אבל כן, אין כל חדש תחת השמש, וכמו ששלמה אומר, אז אולי הבעיה רק ביצורים פה שבכדור הארץ, שאיך שהסבירו בזמנו שכולם בנויים מארבע יסודות ועובים ונפסדים ומתפרקים, ופה שום דבר הוא לא שלם, זה הבל. לעומת השמיים, כן, גרמי השמיים שהם נצחיים ושלמים, ושלמה מעביל רק את החלק שתחת השמיים, רק את העשוי מן היסודות שמתפרק, ואז נבין שכאילו השם משתבח רק בשמיים, ושלמה מדבר על הארץ. אומר רמב"ן, זה אינו כלום, כי השמיים ויצירתם בעבור התנועות שיולידו בהם הזמנים, כי בתנועת השמיים נעשה היום והלילה וקיץ וחורף, ועל ידם יהיו הצמחים ובעלי החיים. ואם כל התחתונים אבל, אבל הם המעשה תעתועים, הנה גם הם אבל. זאת אומרת, הוא אומר, גרמי השמיים הם לא יצירה לעצמם, הם נוצרו בשביל, כן, והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים, כן, השם קובע את המאורות ברכי השמיים, להעיר על הארץ, למשול ביום ובלילה, כמו שהתורה אומרת בתחילת בראשית. והתועל, יש להם הרבה תועלות, בעצם הם מוכוונים להשפיע ולהועיל לבני האדם על הארץ. ואם כל היצורים התחתונים שבארץ הם הבל, אז בעצם גם השמיים, עם כמה שהם בנויים בצורה מסודרת ונצחית וכדומה, כמו שהסבירו בזמנם, כן, אצלם באופן מיוחד, הם סברו שכל הכוכבים נמצאים בגלגלים, שהם מחומר ספירי, זך, נצחי, עם תנועה נצחית, ושלמים מאוד, אבל הם לא בשביל עצמם, הם הרי יש להם תנועות של תועלת לתחתונים. ממילא, אם התחתונים הם חסרי משמעות, אז בשביל מה צריך את כל המערכת היפה הזאת והמשוכללת בשביל לסדר את הזמנים של התחתונים? גם התחתונים הם אבל. אז ממילא, לתרץ ש... השמיים הם דבר שלם, זה לא נכון. אם אתה מעביל את הארץ, הכל בסוף נהיה הבל. כן, ועוד, הקושיה גם כן תהיה עליו, על שלמה, שיהיה פועל השם בארץ, וכל אשר בא פועל הבל. זאת אומרת, זה לא מתרץ, זה שנגיד שחלק מהבריאה הוא בסדר, סוף סוף, אבל השם ברא גם את הארץ, למה ברא את הארץ אם היא הבל? ועוד נאמר לו לשלמה, משה רבך אמר, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, ואתה אומר שהוא הבל והבל הבלים? איך אתה חולק על משה רבך? משה אומר, וירא השם את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. כי הנה בתורה, כן, על מה נאמר כל אשר עשה? על כל מה שיש פה בארץ, בתורה, אחר שסיפר מעשה הימים, ביום השני, כן, והשלישי, בריאת הים, ואמר בשלישי תדשי הארץ, ואמר בחמישי ישרצו המים, כן, הוא מדלג על הרביעי שזה המאורות, כאילו בהתאם לאפשרות תשובה, כאילו מה שהבל זה מה שבארץ. אז הוא אומר, הנה, כלפי הדברים האלה שבארץ נאמר שזה טוב מאוד. כלפי הימים ותדשי הארץ וישרצו המים שביום החמישי, ואמר בשישי תוצא ארץ נפש חיה, בהמה ורמס וחייתו ארץ, ונעשה אדם, כן, אחרי כל אלה אמר הכתוב שראה הקדוש ברוך הוא כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אז על זה נאמר שזה טוב מאוד. אז משה רבך אומר שזה טוב מאוד, ואתה אומר הבל והבל הבלים. אומר הרמב"ן, הוא פירוש וירא אלוהים בכאן. מה זה וירא אלוהים? כן, גם בכאן שכתוב וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, ובכל מעשה בראשית, הכוונה היא התבוננות ומחשבה בדבר עד סופו. כן, הקדוש ברוך הוא רואה בכל בריאה מה התולדות של כל בעלי החיים, של כל בני אדם, של היסודות, של הימים, הכל עד סוף כל ההיסטוריה, ורואה שהם טוב מאוד. אז הכל טוב מאוד. אז נתפרש עוד פעם, משה רבך אומר שהכל טוב מאוד, וירא השם שהכל טוב מאוד, ואתה אומר אבל אבלים. הוא אומר זה וירא אלוהים, כלשון רואה אני את דברי אדמון, נראים דברי רבי יהודה. כן, זה ככה גם הרמב"ם מפרש את וירא השם במורה נבוכים, וכבר אמרנו שהרמב"ן משתמש בדברים שלו, של הרמב"ם פה, בכל צעד ושעל. כן, וכמוהו בפסוק ויאמר המלך אל צדוק הכהן, הרואה אתה שוב העיר בשלום. כן, כלומר היועץ אתה. כן, אז ככה זה גם לשון העצה והשגה, ולא תמיד ראייה זה ראייה גשמית, פיזית. אף כאן אמר, כי הקדוש ברוך הוא נתבונן ונתייעץ בכל אשר עשה בהם, ותולדותם לעולמי עד, כל מה שיצא מכל הבריאה, מתגלגל לעולמי עד בכל ההיסטוריה, והסכים בכל שהוא טוב מאוד, ואין בו שום רע. כן, הוא אומר פה עוד הערה בדרך אגב, מה נכלל פה בתוך שהכל הכל טוב ולא רע, אומר וזה ירמוז גם לרעות העולם, גם מה שגם רעות העולם הם חלק מהטוב מאוד, כגון האיסורים והאפיסות. כן, האפיסות זה כאילו ההתפרקויות, המוות, החידלון, גם הדברים האלה והאיסורים, גם הם כולם טוב, כולם טוב וצורך ותועלת, כמו שאמרו רבותינו, מדרש מפורש של הפסוק הזה, והנה טוב מאוד והנה טוב מוות. אפילו המוות הוא בכלל מה שנאמר, כל אשר עשה והנה טוב מאוד. ואמרו...
זה מוות היה בזמן הזה.
אפילו המוות הוא רואה את כל הדורות, הוא רואה את כל התולדות, את כל מה ש... הוא בורא את הכל, ויודע שזה גם כן דברים שהתפרקו ויצאו מהם מאמינים צאצאים, כן, הפרטים יתקיימו ויובדו והתחלפו ויולידו תולדות.
בזמן שהפסוק הזה נכתב?
אתה אומר שאתה מקשה מצד שתולדת האדם הייתה, כמו שהרמב"ן אומר, כן, אכל וחי לעולם, הוא היה צריך לחיות הנצח לולא שחטא. הקדוש ברוך הוא ידע את העתידות גם כן שיחטא, כן, וגם כל שאר הדברים היו, הם בעצם קיבלו כוח להתפרק, כמו שאנחנו נראה, הרמב"ן יתאר את בריאת היסודות. את בריאת היסודות, בריאת היסודות הם כאלו שהם כל הזמן מתפרקים, נבנים מהם יצורים והם מתפרקים וחוזרים אל יסודם, כן? כמו שהוא יפרט בכל הפסוקים הראשונים של ספר קהלת, כן? איך שדור הולך ודור בא וארץ העולם עומדת ואיך כתוב, אנחנו נראה איך הוא יפרט, זרח השמש ובא שמש ולמקומו שואף, שואף זורח הוא שם והולך אל דרום, סובב אל הצפון, הרוח, כן? סובב, הולך הרוח. הרמב"ן יפרש את הכל, איך שכל הנבראים מראש הם נבראו בצורה כזאת שנוצרים מהם פרטים שהולכים ומתפרקים, הטבע נבנה כך. כן, באמת זה נראה שלפי הרמב"ן הטבע לא נברא שלם מראש. כן, לעולם הבא יש לרמב"ן מושג כזה של... שיבטל החומריות של העולם, עוד נזכיר את זה בהמשך, מה שחזל אומרים על האלף השביעי, שהעולם חרוב, אז הרמב"ן אומר ש, שהטבע החומרי יחרב והחומר יזדקך וישאר בצורה מתוקנת, בלי מוות, בלי אפיסה של החומר. אבל זה כנראה שכלול עתידי שלא היה מראש. יש דברים שהם נוצרו וצריכים להיות מתוקנים, כמו המוות, אבל לא העניין הזה. הכל פנים, אז מראש הדברים האלה נוצרו ככה כנראה לשיט אלפי שנה בצורה שהם גם מתפרקים, והשם רואה את זה ורואה את זה שזה טוב מאוד, כולם טוב וצורך ותועלת, כמו שאומרו אבותינו, והנה טוב מאוד והנה טוב מוות. ואמרו כנראה שגם החטא שהיה ידוע מראש וכל המהלך של ההיסטוריה היה ידוע מראש, לא גזור מראש כי האדם חטא בבחירתו, אבל ידוע מראש, והשם אומר על זה שהוא רואה את זה והכל טוב. ואמרו, פה יש נקודה מאוד מעניינת איך הרמב"ן מסביר, תראו, בתורתו של רבי מאיר מצינו כתוב והנה טוב מאוד, כתוב והנה טוב מוות. אז איך מסבירים את זה? רגילים להסביר שלרבי מאיר היה לו ספר חידושים או ספר מדרש שהוא פירש מה זה טוב מאוד, אפילו טוב מוות, אפילו המוות. אבל תראו איך הרמב"ן מסביר את זה, כן, או בצד, בהערה בספר תורה שלו, משהו. הרמב"ן כותב ככה, כי רבי מאיר היה לבלר, כידוע, מפורש, נראה לי בגמרא ברובין, וכמה מקומות רואים שהוא היה לבלר, היה סופר, כן, והנה מה הוא מפנה פה, כן, לרובין, י"ג. וכשכתב ספר תורה אחד, כן, באחד בספרי התורה שכתב, היה מחשב בליבו, כי והנה טוב מאוד, ירמוז אפילו למוות ולאפיסות כולה. והלך ידו אחר ליבו וטעה וכתב בספר תורה, במקום והנה טוב מאוד והנה טוב מוות. כן, מישהו סופר יודע שקורים דברים כאלה. כן, כמו שהיה מחשב בליבו. כשאדם חושב משהו אז הוא גם יכתוב ככה. אז ממש אומר, היה ספר תורה כזה, שכמובן זה ספר תורה פסול, אבל מצאו שכך הוא כתב והבינו שכך פירש. כן, אבל אומר הרמב"ן, הרי מכל מקום, אז הוא קצת גלש לעניין הזה של האיסורים והאפיסות, אבל אומר, הרי מכל מקום התורה מבארת, כי כל הנברא בעולם, בין עליון, בין תחתון, כולל האפיסות שפה בעולם התחתון, הכל טוב מאוד, ואיך יאמר שלמה, כי הכל הבל ואבל אבלי. כן, אז זה השאלה היסודית שכל הדרשה, זה המסר הבסיסי שמבינים מספר קהלת, שהכל הבל, כמו שהוא פותח, וזה השאלה היסודית שצריך, שלכאורה זה ממש מטמיע. הזקין שלמה אומר אבלים, מה המסר פה? מה ראינו מתחילת הפתיחה? הרמב"ן אומר לנו דברי שלמה בחוכמה גדולה, בחוכמה עמוקה, עם מסר של פשט דבריו ועם סודות רמוזות בפנים, סודות, כן, אז קודם כל בפשט צריך להבין מה המסר החיובי ואיך זה בכלל מסתדר עם הטוב מאוד ששלמה רבו ושהקדוש ברוך הוא מתפאר ביצירה. כן, אז זה השאלה היסודית, כמו שראינו גם בדרשת תורת השם תמימה, הרמב"ן שאל שאלה בסיסית ככה בהתחלה, מה העניינה של תורה, וכל הדרשה כולה הייתה התשובה לזה, כשהוא הלך ופרט את שמונה מעלותיה של התורה שהוא מנה שם בהרחבה, וכלל בזה עוד הרבה דברים בדרך אגב. אותו דבר גם הדרשה הזאת, זה השאלה היסודית, ועכשיו בתשובתה, כל הדרשה כולה היא בעצם התשובה לזה, עם הרמב"ן גולש ומרחיב במקומות שהוא רצה. כן, אבל לפי החלוקה שחילקנו, רק שיהיה סדר, אז אמרנו יש פתיחה, יש שאלה, ומכאן התשובה בכל הדרשה. התשובה עצמה, אז הרמב"ן קודם כל ייתן לנו עכשיו איזשהו מיקוד, נלמד יותר טוב ככה דרך הפסוקים הראשונים של ספר משלי. אנחנו נלמד מה בדיוק שלמה מלמד, ואחר כך נבין מה המסר של זה. כן, אז השלב הנוכחי זה בעצם קודם כל להבין מה שלמה לימד בדרך כלל בספר. כן, הרמב"ן טען שהוא אומר שהכל הבל, אבל הוא יסביר בדיוק איך הוא יסביר, מה הוא אמר שהכל הבל. הפרטים הם הבל, הכללים עומדים ויהיה כתוב, ואז הדבר הזה כבר יצאו ממנו מסרים. בעצם עד עמוד קופצד היא זה קודם כל הסברה כללית, עקרונית. קצת תגלוש, גם ידון, נתפקח עם הרמב״ם על האם העולם נצחי או רק יהיה בין 6,000 שנה. ואחר כך כבר מגיע לעולם הבא, באלף השביעי. אבל זה בדרך אגב. בעיקרון, הנקודה היא קודם כל להסביר את עיקר, עיקר מה קהלת טוען, ואז מקוף צדי אנחנו נראה, שהרמב"ן יסכם, הנה דיבר שלמה בעמל האדם, שהוא פרטי הפרטים וגזר בו שהוא הבל גמור. כן, הוא כבר יש פה, יש שם מיקוד. פרטי הפרטים הם הבל, לעומת הכללים שהם עומדים. ויש לחקור מה הייתה כוונתו בזה, ומה ירצה להוציא ממה שאמר. כן, ונאמר כי רצונו להוציא מזה שלושה עניינים, זה השלב האחרון של הדרשה שהרמב"ן יעריך בו. אז אנחנו נכנסים לשלב השלישי, כן, התשובה לשאלה, אמרנו פתיחה, שאלה, והתשובה, התשובה שקודם כל מסביר את העניין העקרוני, זה עוד לא, בעצם התשובה לא נשלמת עד שלושת המסרים שיהיו בשלב הבא. אומר הרמב"ן, תשובה, כבר ידוע הוא, וכל החכמים הזכירו זה, וכל מעיין ידע כן, שאין בנבראים שבעולם אלא חומר וצורה. כן, בזמנם המדע ככה הסביר את כל היקום כולו, שכל המציאות כולה בנויה מחומר וצורה, זה המרכיבים היסודיים שאפשר לפרק אליהם את כל המציאות כולה, ככה הרמב״ם פותח ביסודי התורה, בפרקים של, כן, פרק שני, שהוא רוצה להסביר על אהבת השם ויראתו, הוא אומר, אני אתן לך קצת כללים איך המציאות בנויה, כל הנמצא כולו בנוי מחומר וצורה, יש רק צורות שזה מלאכים למשל, הם רק צורות שכליות, יש גרמי השמיים שיש להם חומר זך וצורה עומדת והם לא מתפרקים ותמיד יש את החיבור הזה של חומר וצורה אצלם, ויש את הנבראים שאנחנו מכירים פה תחת גלגל הירח, הוא קורא לזה, שהם בנויים מחומר וצורה ואוהבים ונפסדים תמיד, כן? חומר פושט צורה ולובש צורה באופן קבוע. עכשיו, אז זה הידיעות המדעיות פעם, כן? והרמב"ן אומר, זה דבר פשוט וידוע. רק עכשיו תראו איך הוא ממשיך ומסביר את הדברים. הוא אומר, והחומר הוא קיים, ואילו יתקבצו כל אנשי העולם לבטלו, שיהיה אפס לגמרי, לא יוכלו לעשות, כן? כן? והנבראים, אז החומר הוא הקיים, והצורה היא המשתנית. ככה הרמב"ן מסביר. בואו נקרא עוד קצת את הדברים שלו. והנבראים שהם למעלה מן השמש הם גם כן בעלי חומר וצורה, כן, כמו שהרמב"ם מסביר, כמו שאמרנו, גרמי השמיים, אלא שהצורה אצלם היא עומדת וקיימת כמו החומר, אינה משתנית מצורה לצורה כלל, אבל הנבראים שתחת השמש החומר קיים בהם קיום חזק שאין אדם יכול למחותו לבטלו, והצורה משתנית מצורה לצורה כל היום תמיד, ואין לה עמידה בתכונה אחת, כי בין בידי אדם בין מעצמה משתנה כל היום. כן, אז רמב"ן פה אומר דבר מאוד הגיוני, להתבונן ככה על המציאות, אבל הוא הפוך ממה שאמרו כל הפילוסופים והחכמים שהוא כאילו מדבר משמם, אלה שטבעו את המטבעות האלה של חומר וצורה. כן, מיסודו של אריסטו, כל הראשונים מדברים על זה, כל אלה שלמדו את החוכמות האלה בפנים, הם מדברים על זה שהצורה זה מציאות שכלית קיימת ולא משתנית. זאת אומרת, כל הגדרה היא נשארת הגדרה, הגדרת הריבוע היא לעולם תישאר ריבוע, ועיגול עיגול, ואדם אדם וסוס סוס, באופן התיאורטי, המושגים התיאורטיים לא משתנים. מה שמשתנה זה החומר. החומר יכול, כן, אם יש, יכול להיות אילן גודל, כן, ואז הוא עץ צומח, ואם יכרתו אותו, אז כבר הוא לא עונה על ההגדרה המופשטת של עץ צומח, שזו הגדרה שלא משתנית אף פעם, כן? עכשיו הוא כבר עץ קרות, ואם ניסרו אותו ושאיפו אותו, הוא עכשיו עץ שמוכן לעבודה ולבנייה. וככה החומר השתנה ופשט את הצורה של עץ צומח ונהיה עץ לבנייה, כן? אז הצורות הן שכליות, הן קיימות תמיד, והחומר הוא זה שמשתנה. הרמב"ן כתב פה להפך, הוא כתב, החומר הוא קיים, הכוונה, תמיד יש חוק שימור החומר, גם דבר נכון, כן? חוק שימור החומר, שתמיד, תשנה לו את הצורה, אבל תמיד יישאר חומר, כן? אנחנו לימים, איינשטיין הסביר אפילו איך ש... חומר אפילו יהפך לאנרגיה, אבל זה יישאר. זה שום דבר לא הולך לאיבוד. העיקרון שאומר פה הרמב"ן הוא נכון, אבל זה לא מה שאמרו. כן, לא מה שאמרו, וזה נכון. בקיצור, והצורה הוא מפרש שזה התבנית החיצונית של החומר. התבנית של החיצונית של החומר היא משתנית. זה לא המושג הפילוסופי. זה אחד המקורות הכי ברורים למה שלימים אומרים, אמרו הריטווה והר"ן, שהשיגו על הרמב"ן שהם כאילו הם מרגישים אפר תחת רגליו בגאונותו בתורה וגם ביסודי הקבלה שהוא לימד וכל התחומים שהוא התעסק. אבל הם העירו שבפילוסופיה הוא לא הבין. הוא לא למד פילוסופיה במקורה, זה הראיה הכי חזקה. כי תסתכלו, אם תסתכלו פה בהערה של הרב שבל, הוא מסביר איך קרה שהרמב"ן אומר בשם החכמים הפוך מהם. בגלל שהוא השתמש, הוא אומר ברור שרבנו השתמש במונחים הללו במובן שרבי יהודה אלחריזי הגדירה. כי רבי יהודה אלחריזי, הוא תרגם את מורה הנבוכים. כן? וכתב, כשהרמב"ם כתב במורה נבוכים שהצורה לא משתנית, אז הוא תרגם את זה שהחומר לא משתנה. כן? ואז הרמב"ן ניסה להבין מה הכוונה והבין את זה במשמעות שהוא פירש, שיש איזה חוק שימור החומר. ושהרמב״ם כתב שהחומר משתנה, אלחריזי כתב הצורה. כן? אז הרמב״ן הבין שצורה, הכוונה התבנית החיצונית. הוא לא שינה את הרמב״ם, הוא תרגם בביטויים בעברית הפוך ממה שכולם רגילים להשתמש. אז זה בלבל את המשמעות. כן? וזה ראיה שכל הידיעות הפילוסופיות של הרמב״ן הם מתוך מורה נבוכים ולא מתוך כתבי החוכמה באותו תקופה בפנים, כתבי החכמים בפנים, ודרך כנראה שהמסננת הזאת, התרגום הזה של אלחריזי, אז זה קצת גרם שלא כל המושגים התחברו לרמב"ן בצורה שהסבירו אותם בזמנם. כן, האמת שזה לא כזה הפסד גדול, היום שאנחנו יודעים שהמדע הוא ברובו לא היה מדויק ולא נכון. ממש עקרונות שמה והם התבררו כלא נכונות לימים. זה לא כזה הפסד גדול, אבל התוצאה של זה הייתה שהיו מקומות שהרמב"ן התווכח עם הרמב"ם בגלל שהוא לא מספיק הבין את ההכרחים של הרמב"ם, והוא תרץ קושיות כאילו שהרמב"ם אמר כדי להתיישב עם המדע בתירוצים שלא מתרצים בהתאם למדע שם. אז ככה שכשהריטווה נגיד מנסה לתרץ את הרמב״ם, יש לו ספר הזיכרון לתרץ את ההשגות של הרמב״ן על הרמב״ם, אז הוא אומר תראו לרמב״ם היה הכרח מציאותי שהרמב״ן מתעלם ממנו כי הוא לא הבין בפילוסופיה מספיק. יש גם אמירה כזאת של הר"ן. בקיצור, אז זה ככה בדרך אגב, אבל כמו שאמרתי זה לא כל כך עקרוני. סוף סוף הרמב״ן אומר פה דברים הגיוניים, אנחנו לומדים כרגע את שיטת הרמב"ן. הידיעה הזאת חשובה כדי לתרץ, להבין את הרמב"ם נכון, להבין את שאר החכמים, להבין לפעמים את הגורמים היסודיים לוויכוח. כן, אז אומר הרמב"ן, אבל המציאות היא כזאת, שבדומה לאיך שאמרו כל החכמים, הוא מסביר שסוף סוף הנבראים, העליונים, הגרמים השמימיים, הם קיימים, עומדים, זה כולם יודעים את זה. אומר, ומה שתחת גלגל הירח הם משתנים. איך הרמב"ן מסביר את ההשתנות? שיש איזה חוק שימור החומר שתמיד קיים, אבל הצורה של החומר, היינו התבנית החיצונית, לא הצורה השכלית, הצורה של החומר, התבנית החיצונית של החומר, היא כל הזמן משתנית. זה הידיעה המדעית שצריך לדעת, כן, כהקדמה להבנת הפסוקים הראשונים של קהלת. נראה שאנחנו כבר בסוף הזמן, וכן, אנחנו נראה איך שהרמב"ן אחר כך מפרש על פי העיקרון הזה את הפסוקים הראשונים, ובעצם את ההבנה איך המציאות כולה בנויה, ומה בדיוק, למה בדיוק התכוון שלמה שהוא אמר שהכל הבל. כן, הוא דיבר על הפרטים, לא על הכללים, וזו ידיעה מדעית פשוטה וידועה, ואחר כך נראה מה המסרים של זה. כי סוף סוף כל מה שהשם עשה, עם ההבלים האלה הכל טוב מאוד, אבל בכוונה השם עשה גם כללים עומדים ופרטים שהם הבלים, ושלמה היה לו מאוד חשוב להסביר, כן, על ההבלים האלה, הבל הבלים, כמו שאנחנו נראה מה היחס הנכון במציאות ומה אדם צריך להתרכז בכללים הקיימים, בעבודת השם ולא בהבלים. זה דברים שנראה בעזרת השם פעמים הבאות. נעצור כאן להיום.